רוצה ליום הזה. לשמוע את העולם בוכה בתוכנו. לשמוע את העולם בוכה בתוכנו. נזכרתי ש... לפני הרבה שנים, כשלמדתי התפתחות של תינוקות וילדים, דיברנו על כמה זה קשה לשמוע תינוק בוכה, וכמה זה מיד אוטומטית לגשת לקחת, לחבק, להרגיע. ואז אמר לנו המורה, אתם יודעים, יש דבר אחד יותר נורא מתינוק בוכה. וזה תינוק שהפסיק ולא התחיל אפילו לבכות, כי אין לו למי. כי הוא איבד את המגע. וזה מגע ש... כשתינוק או ילד או בן אדם גדל, אני חושבת שזה המגע שאנחנו מחפשים מחדש להתחבר אליו. המגע של הבכי הטבעי. התנועה הטבעית של הלב, לבכות, התגובה הטבעית האנושית הזאת. וכשאני אומרת לבכות זה לא... אני לא... מילים, אתם יודעים, מיד עושות צורה מסוימת. יש כל כך הרבה דרכים לבכות. לא כולם עם דמעות. אבל להרגיש את התגובה הטבעית של אותו דבר שחי בנו, חי ומרגיש בצורה ערה, מיידית, אותנטית. ומהבחינה הזאת אני חושבת שכולנו עושים את המסע לגלות מחדש את המאובן שבנו, אתם יודעים מאובנים, כל השלדים שהשארנו בארון, ולהפיח בהם חיים. אנחנו לא רוצים לחכות לתחיית המתים יום אחד, אנחנו מפיחים חיים כאן ועכשיו למה שאנחנו רואים, פוגשים, מגלים. יש שיר של חפיז שאני מאוד אוהבת, אני אקרא לכם אותו, שחפיז זה משורר סופי. אני אקרא אותו באנגלית, שזו השפה שמסעתי את השיר בה, ואני אתרגם אחר כך לעברית. The heart is right to cry, even when the smallest drop of light, of love, is taken away. Perhaps you may kick, moan, scream in dignified silence. But you are so right to do so in any fashion until God returns to you. הוא אומר, God, אני אומרת, מודעות אוהבת, החיבור, הקונטקט הזה, שתשומת הלב מגלה מחדש. אז בעצם אני רוצה לעשות קצת יחסי ציבור טובים לסבל וליכולת האנושית לכאוב. כי אתם מכירים את זה שנתפס לכם השריר? למי כאן לא נתפס אפשר שריר? נתפס שריר, נאמר נתפס השריר בצוואר. ואז אנחנו מסתובבים כל היום, נכון? קצת ככה, כזה כמו קצת בובות, נזהרים מאוד מאוד לא להזיז את הצוואר ולעשות תנועות לכיוון שחס וחלילה לא יפעיל את הכאב. אז בגוף זה פשוט, כי אנחנו רואים את זה. ובגוף יש גם חוכמה בזהירות הזאת. ויחד עם זה אנחנו יודעים היום, שאפשר לעזור לכאב שבשריר להרפות את עצמו. אם בעזרת מסאז' ואם בעזרת מגע של יד אוהבת רכה על זה, משהו לשים שמחמם, משחה למרוח. זה לא שונה עם דברים אחרים, עם כאבים מסוגים אחרים, עם כאבי נפש, וגם עם כאבי רוח, שזה כאבים שאולי אנחנו לא יודעים את קיומם, אבל אנחנו רואים את התוצאות שלהם דרך הפלגנות והמחנות הדתיים והאחרים שקיימים בעולם. אנחנו רוצים להתחבר מחדש מתוך הכרה והבנה של העובדה שחיבור קורה בכל מקום. אני לא יודעת אם המשפט הזה ברור, אבל כשאני מתחברת לכאן, אני מתחברת בבת אחת להמון מקומות אחרים גם. וזה גם פועל ההפך. זה לא שיש איזה קדימות. וגם כשאנחנו אומרים לפתוח את הכאב, לפתוח את עצמנו לכאב, הרי הרבה פעמים זה הכאב שפותח אותנו. הצטרף אלינו לסנגה לפני כמה שנים, אב לבן שהיה מתרגל בתובנה, וממחלה, מחלה מולדת, מחלה שידעו שעלולה להתעורר יום אחד, וכמו שקרה, באמת המחלה התעוררה, והוא נפטר בגיל 28, והאבא הגיע לתובנה בעקבות בנו. והוא בא לדבר איתי בגלל שהוא אמר, הוא מרגיש משהו מאוד מוזר, והוא רוצה להתיידד איתו. הוא מרגיש מין משהו פרדוקסלי כזה, שמאז התקופה שהוא ליווה, היו 7 חודשים שהוא פשוט ישב ליד בנו בהוסטיס. הוא אומר, מאז התקופה הזאת של ההוסטיס וההתקרבות, הוא אדם כל כך יותר שמח וטוב ורח, למרות שהוא בו זמנית אדם נושא כאב גדול וחי. והדאגה שלו היא רק שהכאב הזה יישאר חי. לפעמים זה קצת מוזר לשמוע, נכון? שאנחנו יכולים לדאוג, אנחנו, כשהכאב עוד לא יתעורר, אנחנו קצת דואגים שלא יתעורר יותר מדי, משהו כזה, או יש איזה מחשבות על זה, או רתיעות, כשרק מתחילים להרגיש כאב, או כשפתאום הוא מציף אותנו, אז לפעמים נבהלים ממה זה אומר. אומרים מילים, גדול עליי, מציף אותי, יש מילים, יש תחושות. האופן שאנחנו חושבים ומרגישים את הדברים. אבל כשמדובר במה שאנחנו כאן בריטריט מדברים עליו, וזוהר אמרה את זה כל כך נכון, טרנספורמציה, אותה טרנספורמציה, היא גם טרנספורמציה מוסרית, כי היא טרנספורמציה של פחד לאהבה, של כל מה שמפחד ממה שזה אומר, חיבור ליושר. לתוך יושר, שיש בו חיבור והבנה שאי אפשר להפריד ביני ובין אחר. רק נדמה שאפשר. איפה אני מתחיל, איפה אני נגמרת? הכאב שאתם מרגישים, אתם בטוחים שהוא שלכם? אפילו בגוף, וכל כך הרבה גם ירשנו. מבנה גוף, בטיות, בתאים, ב-DNA שלנו. איך אנחנו יכולים לפגוש את כל זה בצורה שזה יהיה בסיס של שחרור, שזה אומר תשתית שלתוכה נטפח ונהנה ונלמד את משאבי החוכמה והאנרגיה. כי אנחנו, אתם יודעים, אנחנו כדור של אנרגיה. זה הגדרה הכי פשוטה שלנו, אנחנו כדור של אנרגיה, לפעמים זה מרגיש כמו גוש של אנרגיה, לפעמים זה מרגיש כמו, ואנחנו רוצים ללמוד את חוכמת השהייה בחברתן של אנרגיות משתנות, ולקרוא אותן נכון, להבין מה קורה פה, להבין מה קורה במפגשים. את בני אדם. מה קורה במפגש שלי עם עצמי? מה קורה במפגש שלי עם אחרים? מה קורה במפגשים שמיד מהדהדים אותנו בצורות הולמות יותר או פחות? מכיוון שאנחנו כבר פה ביום השלישי, בטח התנסיתם בשלושת צורות הסבל. נכון, יש בסך הכל, אם רוצים לדבר ככה בשפה של תקציר, שלוש צורות של סבל וכאב. באחד אני קוראת יותר מדי, בשני אני קוראת פחות מדי, והשלישי זה בדיוק בדיוק, אז להישאר, זה בדיוק עכשיו, אז עכשיו זה אוקיי. אז יש את הסבל שלה יותר מדי, הסבל שלה פחות מדי, את הבדיוק בדיוק, ואת כל הקומבינציות ביניהן. אופטימלי. איזה מילה נהדרת. כמה נעים להאמין בה. וזה שזה מה שיקרה. יום אחד נחיה בעולם אופטימלי, ונהיה באדם אופטימלי. והמילונים יקראו לי לפי מה. כן. וכשאני חושבת שאי אפשר לדבר על סבל ועל חיים בלי באופן עמוק לשאול שאלה של האם אנחנו מעוניינים באמת בחופש ובאחווה, וכמה זה חשוב לנו. כמה זה חשוב לנו. כמה חשוב לנו לחיות חיי חופש ואחווה. ואני אומרת חופש לפני שאני אומרת טוב לב, בטח לפני שאני אומרת טוב לב. ואני חושבת שכאן תמון סוג של קושי. כי האתגר איך להיות גם בן אדם טוב, גם בן אדם מיטיב, וגם בן אדם חופשי. לא תמיד פשוט. כי גם הטוב לב יכול להפוך לסוג של דרישה. דרישה מעצמנו כל הזמן. בצורה שהדיבור הפנימי מתקיים. לפני יומיים אני חושבת, טוב. אני בריטריט, אני קצת מאבדת אותה. אני חושבת שלפני יומיים, בכל אופן, סיפרו לנו שהייתה פעולה של תג מחיר בכפר קרוב. והיה קשה לשמוע, וכואב לשמוע. וניגשתי לשירי ואמרתי לה, וואי, ומי הם יכולים לגשת עכשיו מתוך הריטריט הזה ולהביא לשם פרחים או שמחה? שירי אמרה לי, אבל את יודעת, יש אנשים שעכשיו כבר עושים את זה, קוראים להם תג מאיר. אז כן, וכל כך שמחתי. כל כך שמחתי לשמוע. שמחתי כי באותו רגע גם השתחררתי מהאופן שצורך טבעי להיות איפה שבאותו זמן התודעה אומרת שקשה. קיבל מענה, והמענה לא היה בהכרח על ידי. לכן כל כך חשוב שנדע מי הסנגה שלנו, כמה היא רחבה, כמה הרבה סוגים של קהילות יש בה, כדי שלא נחווה את אותה מצוקה שמתוך אשליית האחד, מתוך אשליית הבדידות, באותו רגע זה אני, והרעיון שלי, והמחשבה שלי והכאב שלי, שבאותו רגע אנחנו שוכחים את העובדה הפשוטה שאם ככה אני מרגישה, המון אנשים אחרים גם מרגישים ככה. אנחנו צריכים, או אפשר, וכדאי, ורצוי, לבנות אליהם גשרים בכל הדרכים האפשריות. לדעת עליהם, לקדור איתם קשר, בכל הדרכים האפשריות. אבל אנחנו מדברים כאן, כשאנחנו בזמן הזה שלקחנו לעצמנו, כדי להתבסס במרחב הגוף תודעה, הבודי צ'יטה, אנרגיית הלב המתעורר, התודעה המתעוררת, שהיא מתעוררת דרך הגוף, ודרך הרגשות, ודרך ההבנה, באיזון שמתפתח. ואיך מתפתח איזון? אתמול שירי אמרה לנו כל כך פשוט. החזקתי גם את התמונה היותר גדולה, היא אמרה. אם יש מקום שמתחיל להבנות את עצמו כקונפליקט בתוכנו, אפילו קונפליקט כמו להזיז את הרגל או לא להזיז את הרגל. כל דבר יכול להבנות את עצמו כקונפליקט שעכשיו ישאב אותי כאילו שבזה תמון עכשיו החופש שלי ובזה תמונה הצלת העולם. האם אני אזיז את הרגל או לא? זה יהפוך אותי למה? אנחנו מיד, כשיש קונפליקט, במובן מסוים אפשר כבר לדעת, רק מעצם זה שזה קונפליקט, שיש פה איזושהי השקעת יתר מתעתעת, שמזמינה אותנו עוד לגלות אותה. לראות מה גורם לנו להשקיע באופן כזה, שהסיטואציה מבנה את עצמה לקונפליקט, שזה אומר בפשטות שאנחנו מתקשים להחזיק את שני הכתבים, או את שלושת הנקודות, או את עשרת הנקודות, או את מיליארד הכוכבים שבשמיים. שפה לפחות אנחנו פטורים, לא אנחנו צריכים להחזיק אותם. אבל אתם יודעים, כשמסתכלים במדיטציה מתחילים לגלות שאולי אנחנו לא צריכים להחזיק שום דבר. אבל לשמר איזשהו יחס של נכונות לפגוש ולהיפתח לכל דבר. אני, אתם יודעים, הגעתי למדיטציה בגלל הטמפרמנט שלי, שהיה טמפרמנט, איך לכנות אותו בהתבוננות מחבבת ובדיעבד, היה טמפרמנט בלתי נסבל בקיצור. הוא היה כרוך בסבל של מיד. אתם מכירים את מי שמיד יודע שלא? מיד יודע שכן? ואין לו סבלנות בגרוש? כי כל דיבור על מה שאני מיד יודעת שזה לא ככה, כל דיבור הזה זה ממש רק בזבוז זמן, אז למה אתם לא מקבלים כבר עכשיו את האמת הגדולה שאני ממש באותו רגע בקונטקט עמוק איתה, ובואו נקצר תהליכים, זה מספיק עם ה... וזה נשמע חינני כשמדברים על זה בצורה חיננית, וזה לא חינני בכלל מתוך הסיטואציות שזה מעורר. ויחד עם זה, כמי שמשם בא, מבעלי הטמפרמנט הזה, נשאר בחיבוב כלפי הדליקים שביניהם. יש לי מין חיבוב כזה ללט ולדליק ול... כמו שיש לי גם המשך של חיבוב לא ברור וממש לא מוצדק בכלל לשוכני הברים ולמיישנים ולמאורות האלה, לסקס בלי הבחנה. יש לי מין חיבוב לדרך הזאת של ללכת לאיבוד, שהיא בעיניי לפחות לא מצהירה על עצמה שהיא שום דבר אחר. היא לא מצהירה על עצמה כעל משהו טוב. ומהבחינה הזאת אני מרגישה שמשהו מזה שומר עליי, גם בתוך הדרך הקרויה והמתכוונת, והיא גם מממשת את עצמה כדי להיות יותר רוחנית, או מיטיבה, או רוצה טוב, היא שומרת עליי מלחשוב שיש משהו שנמצא במקום אחד, שהוא עדיף על מה שנמצא במקום אחר. כי זאת אחת האשליות הגדולות שלא הייתי רוצה ליפול בתוכן. זה שיר מאוד יפה של מחול, משורר פלסטיני, שכתב ספר יפהפה בשם הפציפלורה העצובה. הוא אומר, אין הבדל בין השיקור לחסיד מלבד כנותו של הראשון. אז אנחנו לא רוצים להיות חסידים שוטים. אנחנו לא רוצים להשתקר. ויחד עם זה יש משהו שאני לפחות כן מדברת פה, שמחה לדבר פה על כאב, כי יש בי משהו שממשיך להיות קצת יותר מחסידי הכאב, ממה שמחסידי ה... לא יודעת מה היא שם. זאת אומרת, יש משהו ש... אם יש למישהו רעיונות, אני שמחה לאינפוט. סוטוף? כן, להפך מכאב לסוטוף, אוקיי. שאלה לנו. אדוני זה. עונג. וואו. ואני שמחה להמשיך לקבל כמתנה את מה שמתעקש להפתיע אותי כל פעם מחדש. שזה משהו פשוט מאוד, שאין לי כל כך שם אליו. הייתי קוראת לו אהבה, לולי אהבה הפכה למילה כל כך שאת המתקתקות שלה אני לא יכולה לסבול. אבל אני מתכוונת לזה במובן הכי פשוט, שזה תשומת לב עניינית, חכמה, שאפשר מתוכה לקיים מהר ונכון תנועה. או לכאן, או לכאן, אתם יודעים. זאת אהבה. אם בשם אהבה אני עכשיו אתחיל לתפוח למישהו, הבן שלי שבר את הרגל, הוא היה אלוף הארץ ואופני הרים לרגל לשבית, והוא התרסק מאופן מאוד רציני. הוא חזר והוא היה מאוד מאוד פצוע באור, וגם הוא הרגיש שהוא לא יכול לדרוך על הרגל, אז הוא לא דרך עליה. ואני לא הייתי בבית, ומי שפגשה אותו זה אמא שלי, שמאוד אוהבת אותו, והיא מאוד רוצה שהכל יהיה טוב מהר, ושיהיה טוב מהר ונכון, והיא רוצה אז להאמין שזה רק הוא חושב שזה כל כך קשה לו לדרוך, אבל שידרוך ושיראה שאפשר לדרוך, שהכל בסדר. והיא אומרת לו, תדרוך, תדרוך. והוא דורך. אבל איי, זה כואב יותר מדי כשדורכים. זו החוכמה הפשוטה, אם אפשר לדעת באותו רגע, איי, כואב יותר מדי, ואם יש איזושהי אופציה להפסיק. או לא. אז מבחינה הזאת, זה גם טוב הלב שיגיד לבן אדם, כן, תדרוך, תדרוך. זה לא בא ממשהו שונה מאשר טוב לב. כמו שזה לא שונה מטוב לב להגיד למישהו, אל תדרוך, אל תדרוך. חברה שלי גילתה את הריצה בגיל 55, שזה פשוט משהו לראות איך בגיל 55 היא מתחילה עכשיו להשתתף במרתונים ובריצות, והיא אומרת לי, לא ידעתי שזה כל כך נעים לרוץ, והיא רצה. וזה היה כזה היי של... שהרבה דברים גם מעורבבים בו בגיל שלנו, שזה גם וואו, בגילי אני יכולה וכל הכיף הזה. ואז היא קיבלה מה שנקרא שריר קרוע של רצים, יש כל מיני מחלות שיש רק לאנשים ש... והתחיל לחולה, אז הרפלקס הראשוני, הפשוט זה להפסיק לרוץ קצת, נכון? ודווקא רופא הספורט אמר לה לא. במקרה הזה... זה כואב, אבל תנסי להמשיך לרוץ, כי זה מסוג הדברים שדווקא להמשיך לרוץ עוזר להם. אז טוב לדעת את מי לשאול. ומצד שני, גם כשאתה שואל את הבן אדם שיושב על ידע ועל ניסיון ועל מחקרים וראה הרבה רצים וזה התחום שלו, והוא אומר לך את מה שהוא אומר לך עם כל האוטוריטה, שיש לי הרבה הרבה סטטיסטיקות מאחורינו. עדיין, במקרה האחד שלך, שאתה מגיע, יכול להיות שהוא טועה. יכול להיות שהוא טועה. ועדיין אתה צריך לבדוק. ואני נותנת את הדוגמאות האלה, הפשוטות. כי זה אותו דבר, גם כשאנחנו מתכנסים פנימה, לעשות את המסע, שלא כולם אוהבים לעשות אותו, הוא לא הכרחי לכולם. יש חיים טובים גם בלי לעשות את המסע הזה. זה מסע של בן אדם שרוצה להיות מודע מבחינת להכיר ולזהות כמה שאפשר יותר מהר את ההשפעה של דברים עליו ושלא על דברים. ולהיות פתוח להשפעות האלה. להיות פתוח לראות את ההשפעות האלה. ולחוש אותם. השאלה באיזה כלים נרצה להיות פתוחים אליהם, נכון? אחד הכלים להישאר פתוחים לדברים, זה נגיד אני יודעת שאני לא חשה אותם, אז אני יכולה לסמוך על זה ולבקש שיגידו לי, כי אני לא חשה. אבל כדי לדעת שאני לא חשה, זה וואו. ואם אני אשאל אתכם, האם אתם יודעים מה אתם לא חשים, אז הרי ברור לכם שמי שירים את האצבע הזה, מצחיק אפילו קצת. חלק מהדברים אנחנו יודעים, וחלק אנחנו לא יכולים לדעת, כי אנחנו אף פעם לא... הגענו לצומת הזאת, שמתוכה פתאום נהיה לנו ברור שוואו, ככה זה עכשיו, אז מה זה היה קודם? מכירים את הצומת הזאת? לי זה קרה עם המילה שנקראת נוכחות. זה כל כך ברור הרי, מנקודת מבט אחת שאני... מהיום שנולדתי אני אשלה. וחבל שזה כל כך ברור, כי זה כל כך כל כך לא ככה. חבל שגם גננות, וגם מורים, וגם חברים, וגם מאהבים, וגם בעלים, וגם ילדים, וגם הורים, יכולים לטעות, לחשוב, שאנחנו ישנם כשאנחנו לא נמצאים. ואז להתבלבל בגלל זה. כי לפעמים אנחנו פוגשים אנשים, וגם אנחנו האנשים האלה לפעמים, שאנחנו נותנים משהו שהוא פחות מנוכחות. נכון? ויש הבדל כשנותנים, לא משנה מה, אבל זה מלווה עם נוכחות. וההבדל הקטן הזה, וואו. בן הצעיר שלי התגייס לפני חצי שנה, שזה היה מאוד לא פשוט בשבילי. ולפני שהוא התגייס, ביקשתי תמיכה מחברה פלסטינאי. כי איתה הרגשתי הכי יכולה לדבר על זה. וכמה זה משונה שדווקא איתה, או כמה זה מזל שדווקא איתה. אבל לא יכולתי לדבר על זה, ניסיתי. ניסיתי לדבר על זה גם עם חברות ישראליות. ושם, אולי כי זה אפילו עוד יותר קרוב, נתקלתי בכזה סירוב, וכל כך מהר קיבלתי שיפוטיות של איזה מין אימא אני, אם אני לא נותנת לבן שלי גיבוי ולא משנה מה הבחירה שלו. אתם יודעים מה? מנטרה אימאית. תתני גיבוי, כי זה הילד שלך, יש לו את החיים העצמאיים שלו, וצריך לתת גיבוי, לא משנה מה הוא יבחר לעשות. וזה פשוט בעיניי לא נכון. זה פתרון פשוט מדי. כל דבר שאנחנו מתחילים להתייחס אליו קצת אל נוסחה, כי יש כל מיני צורות להביע ועדיין לאהוב. יש כל מיני צורות של לתת גיבוי שיכולות לקיים בעצמם לתוכן תקשורת אותנטית עם מלוא המורכבות של מה שזה אומר בישראל 2013. להיות בן שחושב שככה הוא עושה את הטובה הגדולה גם בגיל הצעיר לאמא שלו, לעם שלו, למדינה שלו. זה מורכב, זה לא שאני יודעת, אני רק אומרת שהצורה שאני הרגשתי את הדיאלוג נחסם, פשוט כי אולי הוא מעורר יותר מדי. לדעתי כאב. או פחד, או משהו שאנחנו לא סומכים על מלוא החוכמה שלנו, שתצליח להראות לנו עוד דרכים, אם נעיז לשאול שאלות ולדבר עליהם, על מה באמת אנחנו מרגישים. מה באמת מרגישים. אז יצא לי להיות בלשכת גיוס, ורואים שם מחזות סוריאליסטיים. סוריאליסטיים. ואחד הדברים היותר סוריאליסטיים, זה רואים הורים. חלקם היו גם הורים הבן הזקונים שלהם, או הבת הזקונים, אז יש הפרש גילאים כבר יותר גדול. אז כבר הולכים, חלק מתקשים ללכת, הולכים יותר בקושי. מי סוחב אתם חושבים את התרמילים הכבדים? ההורים. מי סוחב את הבננות ואתה רוצה לשתות ואתה רוצה לאכול? ואני לא יכולה שלא לשאול את עצמי תוך כדי המראות האלה. מה פה מוגזם בצורה שאז מתחיל להסתיר משהו אחד מהשני? כי כשאנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו לומדים חוכמה מאוד פשוטה. אנחנו לומדים זיהוי של הגזמה. כמו שאנחנו גם לומדים לאט לאט את הכאב שלה, ניסיון לא, אתה לא קיים, אני לא רואה אותך. זה לא באמת. שאפשר לקרוא לזה הכחשה או... זה נכון, אבל... הסוגסטיה העצמית ש... אם אני לא אסתכל ולא יהיה. ואנחנו... יש מתנה במעבדה הזאת של הגוף עם תודעה מתבוננת. החיבור הזה זאת מתנה מופלאה לפגוש בקנה מידה קטן, כל כך פשוט, משהו שאותו דבר אנחנו אחר כך נראה. אם כאן תלמד החוכמה, היא תתבטא גם בכל מיני הצעיפים שנופלים בינינו לבין עצמנו, הקירות שנופלים, הם גם יוסרו במבט שמופנה אחר כך החוצה. העין שלומדת לראות כאן, אחר כך רואה גם בחוץ. מכירים את המשפט של פרוסט בטח, שמעתם אותו אולי, שהמסע האמיתי הוא לא לנסוע לארץ חדשה, אלא לראות מחדש, בעיניים חדשות, את הארץ המוכרת. וזה המסע שאנחנו עושים. וזה מסע שמזכיר לנו את המשפט של ג'ון לנון, נכון? שהעין עיוורת היא רק רואה. וכשאנחנו אומרים לראות, וכשאנחנו אומרים לשמוע, אז אנחנו באמת אומרים עם איזה איכויות אנחנו יכולים לשמוע ולראות ולחוש. ואחת האיכויות החשובות זה הנכונות שלנו לפגוש כאב בחוכמה, עם איזושהי שאלה שנותנת מקום למרחב להתחיל לקיים איתו דיאלוג שהוא לא יחסי כוח של רודן עם נתין מפוחד. אתם יודעים, כאב, כאב, כאב גדול, רק אל תתעורר. זה לא יחסי כוח שאני הייתי רוצה עם הכאבים שלי. אני לא הייתי רוצה שהם ישלטו לי. ויחד עם זה, כן יש פה איזה שהן שאלות שאנחנו רוצים ללמוד. של איך אני אפגוש אותך? ומה אני פוגשת? איזה משמעות אני אתן? וכמה אני אמשיך להכיר את הכוחות שתומכים בי במהלך המפגש הזה. ובתרגול, אתם יודעים, התרגול שרואה את הבן אדם בתור בסך הכל ריקוד ותנועה של חמישה אלמנטים, זה מה זה אנחנו. מכירים אותם? אדמה?
מים.
מים.
אוויר.
אוויר. אש. טמפרטורה, וחלל, תנועה. ובאחת השיחות היפות של הבודה עם בנו, עם רהולה, שהבן של הבודה, אתם יודעים, מצטרף כאחד מתלמידיו, ויש שיחה מאוד יפה שהבודה, הבן שואל אותו, מה עליי ללמוד בקשר לסבל ולשחרור מהסבל? והבודה אומר לו, ככה בני. הוא אומר לו, האדם הוא אדמה, מים, אש, אוויר ומרחב. ואז הוא מסביר לו אבל את האלמנטים. הוא מסביר לו אותם ככה. אדמה זה היכולת שלנו לקחת מקום ולהתפשט. מים זה מה ששומר על הדברים בלכידות שלהם. אש זה כל מה שעושה את החום, חור. אוויר זה המרחב, וכל מה שמנטלי. ובגוף הזה כל הזמן האלמנטים, זה כל מה שיש לך, האלמנטים האלה. למד את חוכמתם. למד את האופן שדברים מתקשחים, מתפשטים, מקבלים את הלכידות שלהם, או מתפרקים ומתמוססים. למד את ההתחממות, מתי האש, ומה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה שאנחנו אומרים לו? אני מתחמם. מה זה הדבר הזה שמתחמם בי? איך לצנן את זה אל תוך סוג של איזון שיודע להחזיק בצורה קצת יותר מצננת את הלהט שבאנו. כי אכפת. כי כל האלמנטים האלה, לא אמרתי כלום אם לא אמרתי בהם את האלמנט של אכפתיות. וכולם גם נעים באופן שהוא לא בלתי תלוי מאותה איכות של אכפתיות. ואז הוא המשיך ואמר לו, תפתח טוב לב כנטישת השליליות, תפתח חמלה כנטישת הנקמנות, תפתח שמחה שמעריכה את כל החן והיופי שבעולם ובחיים, כנטישה של קנאה ואינחת. תפתח איזון כנטישת עצמה וסיפוק. תפתח מדיטציה כנטישת היוהרה שיש בה תעתוע של אני ושלי והאמונה ברצף. שלושת מרכיבי התעתוע. תפתח תשומת לב לנשימה כדי להעמיק אל תוך מאגרי השלווה והאושר שאינו תלוי בשום דבר. ותבשר על כל בעלות בידיעה שהבעלות האחרונה שתוזמן לוותר עליה היא נשימת הפחה האחרונה. אני עכשיו נותנת את עצמי בהתלבטות קלה אם לדבר יותר על סבל, לחזור לנושא, או להמשיך לתוך אחד הדברים שבשבילי הוא משחרר סבל גדול, וזה הבנה, שכנוע, שכל כך כבר השתכנע שגם כשממש, ממש, ממש אני מרגישה, וכולנו מרגישים, אני מרגישה את עצמי, ואני מרגישה אני לגמרי. יש בי משהו שכבר השתכנע שזה לא ממש ככה. כי כי אתם יודעים, זה באמת לא ממש ככה. למשל עכשיו, אפילו עכשיו, אני בטוחה שקל יהיה לכם להמשיך לומר אולי אחרי השיחה שרני נתנה שיחה. כי אתם שומעים את המילים יוצאות מפי. אבל זאת תהיה טעות. כי אתם רק תופסים משהו שהוא קטע. כי השיחה הזאת התחילה להינתן על ידי הרבה אנשים שהם לא אני. ואתמול בערב, עוד שירי עם תשומת הלב הבלתי נגמרת, נקשה אליי ונתנה לי דף. ועל הדף היו כתובות כל כך הרבה מהנקודות שלדבר היום, כי היא רצתה להבטיח שאלה הנקודות החשובות לכם, שתשמעו אותם. ולי זה מאוד עזר, כי לי יש חרדה גדולה מלדבר לפני קהל, וזה הפרקטי שלי לעמוד בה. וכל פעם להרגיש שאולי זה קצת פחות. וגם להודות לכם על זה שברגע שאני כבר יושבת כאן ורואה אתכם מולי, ורואה את העיניים ואת המתנה של ההקשבה ושל הרצון לקבל, והרצון בכלל לתת קרדיט והנכונות לתת קרדיט שיש לי מה להגיד ונוכחות, והנוכחות שלכם כאן שיש למי, כי כשאני מסתובבת בשעות שלפני נתן שיחה ואין אל מי לתת אותה, אני נעשית ג'וליאטה של ארוחות, ומי שראה את פליני זה לא כיף. אם היה אחד, הייתי מדברת אליו. אבל הוא לא קם. העצמי שלי לא קם בצורה כזאת שהוא כל כך טוב כמו הדיבור אל העצמי שלך. וזה חלק ממה שאנחנו עוזרים פה לעצמנו, לפתח דיבור מועיל עם עצמנו. וכאן אני כן רוצה לומר את השיעור הבלתי נגמר. יש שיעור בלתי נגמר שהוא ניתן גם על ידי בובר וגם בשיחה נהדרת בין בודה לאחד התלמידים הממשיכי הדרך בשם קסאפה, שאני מאוד אוהבת את שתי השיחות ביחד, ואני פשוט אומר לכם אותה, אספר לכם אותה.
מי קוראים לה? בובה?
האחד זה מרטין בובר, השני זה קסאפה, התלמיד של בודה. מרטין בובר אומר כך: אם אני אני, מפני שאני, אני. ואתה, אתה, מפני שאתה, אתה. אז אני הוא אני. ואתה הוא אתה. בסדר. אבל, אם אני, אני, מפני שאתה, אתה, ואתה, אתה, מפני שאני, אני. אז אני, לא אני, ואתה, לא אתה. שאלה עכשיו, אוקיי, מה עושים? מה נכון לעשות? וקסאפה, שהקשיב טוב לכמה דרשות של הבודה, על הסבל, על הפסקת הסבל, ושהסבל לא נמצא פה, או בכלל. ניגש אל הבודה ואמר לו: אז מורי, אני, אם ככה, עם כל מה שאני מבין על הסבל, אז אני מבין אם ככה, שאני הגורם לסבל שלי. אני גורם לעצמי לסבל. והנה פה מנענעים עם הראש ואומרים כן. אבל הבודה הסתכל על קסאפה ואמר לו: לא קסאפה, אל תגיד ככה. אל תגיד ככה קסאפה. לקבל ברצינות את ההצעה של הבודה, לא להגיד ככה. הוא חושב ומהרהר עם עצמו, ואז הוא שוב פונה לבודה. אוקיי? אז אני לא הגורם לסבל שלי, אז אולי זה גורם לסבל שלי. הוא או היא או זה. אז הבודה אומר לו, לא כעס אתה. אל תגיד ככה. אוקיי? כעס אתה מקבל את השיעור. הולך, חושב עוד. ואז שוב הוא פונה לבודה. אומר, אוקיי, אז עכשיו אני ממש מבין. זה המפגש בין שנינו ביחד שמוליד את הסבל. הבודה אומר לו, לא כעס אתה. אל תגיד ככה. עכשיו כעס אתה כבר לגמרי. תוהה. הוא חוזר לבודה ואומר לו, אם ככה, שום דבר לא גורם לסבל. זה ממש מקרי, שרירותי, קורה. הבודה מה? גורל אולי? רק עניין של קרמה? סיבה ותוצאה? הבודה אומר לו, לא כספה. אל תגיד גם ככה. תמשיך לחקור ולהתבונן. וכשאנחנו מדברים על לתת מקום לכאב, זה כן חשוב לאתגר את החוכמה של השאלה, האם זה כאב שיוביל לשחרור, או כאב שיוביל רק לעוד כאב. כי גם בין כאבים, לא כל כאב אותו דבר. ותמיד, התבונה וההתבוננות והחקירה, אין להם תחליף. כמו שמשלב מסוים, בהתחלה כשהתחלתי לשבת מדיטציה, היו לי כאבים מאוד 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 חזקים בכל עמוד השדרה. וישבתי, לקחתי כיסא, וניסיתי לשבת עליו. אבל היה לי כבר ריכוז מספיק כדי להבין שזה זה ממש 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 לא נוח לשבת על כיסא. אני לא יודעת אם אתם יודעים כמה זה לא נוח לשבת על כיסא. ולפעמים אין ברירה, אנחנו מאוד נתמכים בכיסא. אבל יש משהו שהאוויר והיכולת לנוע חופשי בלי ששום דבר נוגע בך, מאפשר לנו למצוא מבפנים צורות עדינות של איזון ותנועה גופנית מבפנים משחררת, שהיא עוזרת לכל עמוד השדרה שלנו בצורה מאוד חשובה, שאם נשאר רק נתמכים על ידי תומכות, לא תמיד מגלה אותה. וכאן באמת אין, אתם צריכים לחקור את כל הכיוונים. אבל כדי לחקור משהו, צריך להיות סקרן וקצת מזמין את הכאב. וכאן, למשהו היום, אולי שמחתי, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל מהבחינה הזאת יש לי איזה יתרון עליכם. מבחינת היחס לכאב, זה יתרון שהוא היה חיסרון, אבל ממש ממש בילדותי היה לי מאוד חשוב שיחב לי, כי היה לי פוליו, חצי גוף, וכשיש פוליו לא מרגישים את קצוות העצבים ואת השרירים. אבל בכל מקום שכן מצליחים להרגיש כאב, יש סיכוי לתנועה שתחזור. ואני הייתי ילדה שנורא, נורא, נורא, נורא רצתה לחזור ללכת. והייתה לי אימא שאמרה לרופאים, הבת שלי בשום אופן לא קבל. שהיא תסחל, שהיא תיפול, שהיא לא תלך, אבל היא צריכה למצוא את הכוח ללכת לבד. אז אני לא יודעת, מאז אני מסתכלת על זה ככה, יש כל מיני כיוונים, אתם כבר הבנתם שאימא שלי היא
טיפוס.
כן. והיא בנתה ככה את החיים ותומכת לאישה מאוד חזקה ואוהבת. אבל המקום הזה שרק ככה, קצת הקשה, הוא ישנו, והוא גם ישנו בי. הוא ישנו בי. מתוך זה שהוא ישנו בי, אני לומדת לאהוב מחדש את זה שהוא ישנו בה. ובאופן הזה, אני חושבת שככל שאנחנו לומדים לאהוב את מה שהכאיב לנו, מתוך זה שאנחנו באמת מוצאים אותו גם בתוכנו, ומה לעשות? לאדם, אנחנו ככה, אנחנו באמת לוקחים חלק בהכל. אז ההתקרבות והסליחה והשחרור נעשים, הם קורים בלי שאתה צריך לעשות בשביל זה עוד איזה משהו, זה לא פעולה שנעשה את זה, משהו אורגני שצומח. אז מהבחינה הזאת, שיתוק גופני הוא באמת קל מדי, כי הוא גס כל כך, ואז ברור הרצון ללכת. אבל השאלה של כל אחד לעצמו, זה כל הצורות שאנחנו בעצם משותקים, בלי לדעת את זה, ברגש וגם במחשבה. מתוך שהפנמנו דברים מסוימים, או מפחדים מדברים מסוימים, מתוך דעות קדומות ואמונות, מתוך השקפות מוטעות ואמונות, מתוך זה שהאמנו שזה באמת מסוכן ללכת לעשות קניות בבית לחם, בשוק, או בכל מקום. לא יודעת, מתוך שאמרו לנו, וחלק גם באמת מסוכן, זה הכל באמת החוכמה, לראות מה זה, וכמה אני רוצה, כמה זה חשוב לי, להסתכל. לא כי זה בטוח, אלא כי זה סיכון שאני רוצה להסתכל בו. כי יש לי משהו שאני אוהב, ואני מספיק רוצה להמר בכיוון מה שאני עשוי להרוויח, לעומת מה שאני עלול להפסיד. כי אף אחד לא יכול להבטיח לי שום דבר. אבל הלב שלנו בדרך כלל אומר, ויש איזשהו רווח כשאנחנו מרגישים אותו מיד, כשאנחנו מקשיבים עמוק למה שאנחנו יודעים על, כשאנחנו מבטרים, מבטרים על לעשות פעולה, אנחנו יודעים עכשיו, אוקיי, עכשיו הפחד ניצח. ואנחנו יודעים באותה פשטות מיידית, עכשיו האהבה ניצחה. ובסופו של דבר, ובהתחלה של דבר, ובאמצע ולאורך כל הדרך, זאת הבחירה. שווה בשביל אהבה? שווה בשביל פחד? איפה אנחנו בוחרים לשים את הרגליים, את הידיים, את הגוף, את הלב, את הדיבור, את העיניים, את המחשבה, ולאן נמשיך להתכוון? תקנות, אלא להיות משוחררים מפחד כשאנחנו פוגשים אותם. מי ייתן ולא נתחנן שהכאב שלנו יפסיק, אלא שיהיה לנו הלב לפגוש אותו ולתמוך בו. מי ייתן ולא נשתוקק בפחד לשחרור ולהצלה, אלא נעבוד בסבלנות, בהתמדה, כדי להרוויח את החופש שלנו.